Stand by to receive our transmission.
Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
Osim Historia. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עושים היסטוריה. הפרק הפעם הוא למעשה הרצאה. זו הרצאה שהעברתי במוזיאון המדע בירושלים בפני חניכים של קורס מדריכים במוזיאון ובפני אנשי הסגל של המוזיאון. כותרת ההרצאה היא על השגיאה, חשיבותה של השגיאה בהתפתחות המדעית. אני לא אכביר יותר מדי על נושא ההרצאה כי ההקדמה של ההרצאה עצמה תיתן הסבר די טוב. אני נורא נהניתי להופיע במוזיאון ובפני האנשים. אני בכלל חייב להמליץ באופן אישי על המוזיאון, שמביקור קצר שלי, בסך הכל הייתי שם לא יותר משעתיים שלוש, נהניתי, פשוט נהניתי גם מהמוצגים עצמם והצורה ממש יפיפייה ומרתקת, שאפשר להציג את כל מיני רעיונות וקונספטים במדע באמצעים פשוטים שכל אחד יכול ליהנות מהם ולהבין אותם. מי שיש ילדים, אני חושב שזה בכלל מדהים. יש שם אזור שלם של תערוכה שמוקדש אך ורק לצעצועים ולפיזיקה שמאחורי משחקי ילדים. משהו שפשוט חייבים לראות בשביל להבין איזה חוויה יפהפייה שזאת. אז תעשו לעצמכם ולילדים שלכם טובה ותלכו לבקר בעיר הבירה ובמוזיאון המדע בירושלים. אני חייב גם תודה מיוחדת בהקשר הזה לדוקטור אמיר בן שלום ש... דחף בעצם לקיום ההרצאה הזאת, והיא אורגנה הרבה בזכותו. אז תודה רבה לדוקטור אמיר. עוד איזושהי הודעה מנהלתית, אפשר לומר. אתר הבית שלנו השתנה. הכתובת החדשה של אתר הבית, www.ranlevi.blogspot.com. החלפתי את השם, פשוט שזה יהיה קצת יותר קליט, יותר קצר, מהשם הקודם. מה אפשר למצוא באתר, חוץ מההפניה לפוסטים והפרקים האלה כמובן. אפשר למצוא גם את הקישור לאתר מאמרים, שם אני בעצם שם את כל התסריטים של התוכניות שאני משמיע לכם, אפשר להוריד אותם בצורה חופשית. ובנוסף גם בימים האחרונים החלטתי לשים שם יותר ויותר המלצות שלי אישיות על פודקאסטים והרצאות מעניינים ובאמת מוצלחים במיוחד בנושא טכנולוגיה ומדע והיסטוריה של המדע, שאני נתקלתי להם במהלך שיטותיי באינטרנט. אז עד כאן בעצם להקדמה, ומכאן אפשר לעבור להרצאה עצמה, והיא כאמור על חשיבותה של השגיאה להתפתחות המדעית. זו הרצאה ארוכה למדי, משהו בסביבות השעה בסך הכל, לכן חילקתי אותה בעצם לשני הרצאות, שחלקה הראשון אני מביא בתוכנית הזאת, ואת חלקה השני אני אביא בפרק הבא של עושים היסטוריה. אז הפרק הראשון לפניכם, החלק הראשון לפניכם, האזנה נעימה. לרוב האנשים יש איזושהי תמונה בראש לגבי הדרך שבה נוצרות תגליות מדעיות. למשל, התמונה הקלאסית של מדען שמשרבט נוסחאות בגיר לבן על לוח ירוק. או המדען המטורף במעבדה וגופה ששוכבת על המיטה עם המון אלקטרודות וברקים מסביבה. לפעמים המדע עובד ככה, ולפעמים הוא לא. בכל אופן, כשרוב האנשים חושבים על הדרך שבה המדע מתקדם, הם לא חושבים בדרך כלל על הכישלונות בדרך. וזה די מוזר, כי הרי ברור, לא כל הניסויים במעבדה היו מוצלחים. לא כל הרעיונות שאתה כותב על לוח הגיר יהיו נכונים, בגלל זה קוראים לזה לוח גיר, אתה יכול למחוק אותו. אולי יהיה יותר נכון לומר שרוב הרעיונות ורוב הניסויים הם לא מוצלחים, הם כישלונות. אני זוכר למשל תוכנית תיעודית שראיתי פעם על הדרך שבה הגיעו לפתרון של בעיה מתמטית מפורסמת למדי, היא נקראת המשפט האחרון של פרמה, זה בעיה שלא נפתרה במשך קרוב 300 שנה. היה מדען יפני שעבד על תיאוריה שקשורה לבעיה הזאת, ואני זוכר משהו שאמר עליו חבר שלו. הוא אמר, הוא היה עושה הרבה טעויות, אבל היה לו את הכישרון לטעות תמיד בכיוון הנכון. ויש במשפט הזה הרבה יותר חוכמה משאולי נדמה לנו במבט ראשון. מדען שחוקר משהו שלא נחקר עדיין, הוא בסופו של דבר פוסע על איזשהו שביל לא מסומן. קל מאוד לרדת מהשביל, לסטות ממנו וללכת לאיבוד. וגם הגאונים הגדולים ביותר יכולים לטעות. למשל, איינשטיין מפורסם בעיקר בזכות תורת היחסות שלו, אבל הוא פרסם עוד כמה וכמה מאמרים פורצי דרך בתחומים אחרים של הפיזיקה, למשל חישוב גודלם המדויק של אטומים ומולקולות, וגם הוכחה שהאור מתנהג לפעמים כמו זרם של חקיקים. חלקיק הוא במובן הזה קוונטה, זה השם הלטיני, כך שאיינשטיין הוא אחד מאבות תיאוריית הקוונטים. אבל כשאיינשטיין נתקל בחלק מהניבויים המאוד משונים שגוררת אחריה תורת הקוונטים, הוא לא הסכים לקבל אותם. למשל, אחת מהתוצאות של התיאוריה הזאת היא אומרת שיש דברים בטבע שאי אפשר למדוד אותם בצורה מושלמת. אם אתה יודע מה המהירות של חלקיק, למשל, אתה לא יכול לדעת בוודאות את המיקום שלו. במילים אחרות, ישנה איזושהי אקראיות בסיסית בטבע. איינשטיין לא הסכים לקבל את זה. הוא אמר, אלוהים לא משחק בקוביות. והוא היה כל כך משוכנע שזה לא יכול להיות, עד שמקס פלנק, אחד מהאבות האחרים של תיאוריית הקוונטים, אמר לו פעם, איינשטיין, תפסיק להגיד לאלוהים מה לעשות. אבל איינשטיין טעה, והתורה הזאת היא, בסופו של דבר, היא נכונה. גם הפיזיקאי סטיבן הוקינג, שמפורסם גם בארץ ובעולם כולו כמובן, בזכות מחקריו פורצי הדרך לגבי אפשרות קיומם של חורים שחורים בחלל, גם הוא ידע שהוא יכול לטעות. התיאוריה שלו בעצמה אמרה שאי אפשר לראות חורים שחורים בטלסקופ רגיל, כי האור לא מסוגל לברוח מהם כדי להגיע אלינו, לטלסקופים שלנו. כך שעקרונית, כל התיאוריה שלו יכלה להיות אוסף של שטויות שאי אפשר אף פעם להוכיח. אז בתור ביטוח, למקרה והוא טעה, הוא התערב עם חבר שלו שחורים שחורים אינם קיימים. זאת אומרת, הוא אימר נגד התיאוריה שלו עצמו. אם חורים שחורים לא קיימים, הוקינג יקבל מגזין של בייסבול. ואם הם כן קיימים, הוא יקנה לחבר שלו מנוי למגזין פנטהאוס. ככה שאם הוא טעה בעניין החורים השחורים, לפחות הוא יצא מורווח עם מגזין של בייסבול. זה יהיה נכון מאוד להגיד שהדרך שבה המדע מתקדם היא באמצעות שגיאות. המדענים אוספים מידע מניסויים ותצפיות, יוצרים תיאוריות מסוימות, ואז מנסים לצפות ולחזות אירועים עתידיים באמצעות התיאוריות האלה. כשמגיע איזשהו אירוע עתידי כזה או מתבצע ניסוי מתאים, בודקים אם התיאוריה נכונה. אם כן, היא נשארת, ואם לא, אז הגיע הזמן לחפש אחת אחרת. כל תיאוריה, ולא משנה כמה התיאוריה הזאת היא חשובה, או מי המציא אותה, או כמה זמן היא הייתה נכונה בעבר, כל תיאוריה עומדת למבחן בכל רגע נתון. למשל, היה פעם מושג מאוד מוכר במדע שנקרא האתר. האתר היה חומר שקוף, בלתי מורגש, שממלא את כל החלל שמסביבנו, ככה שהוואקום, הריק, הוא בלתי אפשרי. בכל מקום שיש וואקום, האתר מתגנב פנימה בזריזות וממלא את החלל החסר הזה. התיאוריה הזאת לגבי האתר, שכמובן הוא בלתי נראה ובלתי מורגש, הייתה עתיקה מאוד, עוד מימיו של אריסטו, הפילוסוף היווני, כמה מאות שנים לפני הספירה. ועדיין האמינו בה עד לפני בסך הכל 100 שנים, במאה ה-19. המון זמן, לא? אבל ככל שהתקדם המדע והמדענים ניסו לחפש הוכחה לקיומו של האתר, הרבה ניסויים תוכננו ובוצעו, אבל אף אחד מהם לא הצליח למצוא הוכחה כלשהי לקיומו של החומר חמקמק הזה. ואז במאה ה-19 החלו הפיזיקאים לחקור את האור יותר לעומק. באופן פרטני יותר ניסו לגלות את מהירות האור, למדוד אותה בצורה מדויקת יותר ויותר. אם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהיקום מלא בחומר הבלתי נראה הזה, האתר, אז כשכדור הארץ מסתובב סביב השמש, הוא נע בתוך האתר כמו שספינה מפליגה בתוך הים. אם נסתכל על זה אולי מנקודת מבט אחרת, זה כאילו שאנחנו עומדים במקום והאתר זורם מסביבנו כמו נהר סביב סלע. עכשיו, ההיגיון אומר שאם האור שוחה במרכאות בתוך זרם האתר הזה, אז כשהוא נע במעלה הזרם, זאת אומרת עם כיוון תנועתו של כדור הארץ, הוא צריך להיות איטי יותר. וכשהוא שוחה במורד הזרם, זאת אומרת, נגד כיוון התנועה של כדור הארץ, הוא צריך להיות מהיר יותר. כמה ניסויים בוצעו בכיוון הזה כדי לבדוק את ההנחה הזאת, אבל הם היו גסים מאוד, והטכנולוגיה לא הייתה מספיק מדויקת כדי לחשב את המהירות של האור, שהיא כמובן עצומה וגדולה למדי. ואז הגיעו שני מדענים, שמם היה מייקלסון ומורלי, והם תכננו ניסוי שהיה אמור בוודאות די גבוהה לגלות את השינוי הזה במהירות האור, אם הוא קיים כמובן. אבל הם לא גילו כלום. כתוצאה מהניסוי הזה ועוד כמה ניסויים באזור, הרעיון הזה של האתר נזנח, וזאת אחרי 2,000 שנה או יותר מ-2,000 שנה שבהם הרעיון הזה היה מושרש עמוק מאוד בחשיבה המדעית. כל מה שנשאר מהרעיון הזה אחרי הניסוי של מייקלסון ומורלי, זה רק ביטויים כמו מעל גלי האתר, ביטויים נוספים שהם מין הדים רחוקים כאלה לרעיון מדעי כביר וגדול שנזנח לבלי שוב. הרבה דוגמאות אני אתן מתוך נושא שאני אוהב במיוחד, פרפטום מובילה. הסבר קצר למי שלא מכיר. פרפטום מובילה היא מכונה או סוג של מכונות שלא צריכות אנרגיה בשביל לעבוד. תחשבו על מכונית שנוסעת בלי דלק או טלוויזיה שעובדת בלי חשמל. בעברית קוראים לזה מכונה של תנועה מתמדת. מכיוון שהמכונית למשל לא צריכה דלק כדי לנסוע, היא תיאורטית יכולה לנסוע לתמיד, לנצח. זה מקור השם העברי. בתחילת המאה ה-18 בגרמניה היה בחור בשם אורפריוס. אורפריוס היה בחור מוכשר מאוד, מכונאי, שען, אפילו קצת רופא. היו לו ידיים טובות, הנדימן, הוא כמו דודו מהום סנטר. הפרנסה של אורפריוס הייתה להסתובב מעיר לעיר ברחבי גרמניה ולהדגים בפני הקהל המצאות שונות ומשונות שלו. הוא היה מעין שואומן כזה. אם ההמצאה הייתה מעניינת, ותזכרו, באותה התקופה לא היו הרבה מכונות מתוחכמות שאפשר לראות, אז זו הייתה אטרקציה מסוימת, והוא היה מקים סדנה קטנה בעיר שבה הוא ביקר, ובמשך כמה חודשים היה מוכר לאנשים כרטיסים כדי שיוכלו לראות את המכונה שלו מקרוב כשהוא מדגים אותה בפניהם. ההצלחה הגדולה ביותר של אורפריוס מכל המכונות שהוא בנה הייתה גלגל מיוחד במינו. הגלגל שבו מדובר היה גלגל גדול מאוד, קוטרו עד כמה מטרים, והיה כבד, כמה מאות קילוגרמים אפילו. אורפריוס היה מציב את הגלגל על הבמה ואז נותן לו דחיפה קלה. הגלגל היה מתחיל להגביר את מהירות סיבובו ולהגביר אותה ולהגביר אותה ולהגביר אותה עד שהיה מגיע לקצב סיבובים מהיר מאוד, משהו כמו 26 סיבובים בדקה, ואני מזכיר שזה פה מדובר על גלגל גדול וכבד, כך ש-26 סיבובים בדקה זה מהירות די מכובדת. אין ספק שזה לכשעצמו מדהים למדי שגלגל כל כך כבד הסתובב וכזאת מהירות, וזאת רק בגלל דחיפה קלה בלבד. אבל אז אורפריוס היה עושה משהו אפילו עוד יותר מדהים. הוא היה מחבר את הגלגל דרך הציר שלו עם חבל לדלי ושואב מים, או מרים משקולות כבדות, עוד כל מיני הדגמות שכאלה. והגלגל לא היה מפסיק להסתובב. זה היה מופלא. כולם יודעים שניתן לשאוב מים עם חבל וגלגל וגלגלות, אבל בדרך כלל למען האמת צריך להמשיך ולתת לגלגל תנופה, צריך לסובב אותו. את זה אורפריוס לא עשה. חוץ מדחיפה קטנה שברור שלא הייתה מספיקה לכל הפעולות האלה. מה היה הסוד של הגלגל? אורפריוס לא סיפר לאף אחד. הגלגל, כל החלק המרכזי של הגלגל עד להיקף היה בעצם מוקף ביריית אור שהסתירה את כל החלק המרכזי של הגלגל, את כל המנגנון שכנראה נתן לגלגל המכונה הזאת את הכוח להסתובב. אורפריוס לא היה מוכן להראות לאף אחד מה מסתתר מאחורי הבד ולגלות איך הגלגל עושה את מה שהוא עושה. מה שכן ברור הוא שהגלגל הזה שהמציא אורפריוס היה למעשה מכונה של תנועה מתמדת. מכונה שמבצעת עבודה, במקרה הזה מרימה משקולות, שואבת מים, דברים שכאלה, ללא צורך בהשקעת אנרגיה חיצונית. זו פרפטום מובילה. הרבה אנשים בדקו את הגלגל של אורפריוס, בלי לפתוח את כיסוי הבד כמובן. למשל היה פרופסור אנגלי שבדק אם יש מישהו שאולי מסתתר בתוך יריית הבד. הוא חתך פתח זעיר בעיריית הבד, טפטף פנימה פלפל חריף, וחיכה לשמוע אם יש מישהו משתעל. אף אחד לא התעטש בפנים. הייתה ועדה שעשתה בדיקה מאוד יסודית ביחס לאותה תקופה. הם נעלו את הגלגל בחדר למשך חודשיים. הם שמו שומר בכניסה לחדר. לחדר היו קירות עבים והוא היה נטול חלונות, ועל מנעול הדלת היה חותם שעבה שמישהו שבר אותו, ניתן היה לראות זאת מיד. אבל אחרי שפתחו את החדר, אחרי חודשיים ומשהו, הגלגל עדיין הסתובב כתוצאה מהדחיפה הראשונית שנתנו לו כשסגרו את הדלת בפעם האחרונה. ועדיין אחרי כל הבדיקות האלה, רוב הציבור, במיוחד המדענים, לא האמינו לאורפליוס. היו הרבה אנשים שהתנגדו לו, קראו לו רמאי ונוכל. מה הייתה הסיבה שהתנגדו לו כל כך הרבה אנשים? אז ככה, היו הרבה ממציאים עוד לפני תקופתו של אורפליוס שניסו לתכנן מכונות של תנועה מתמדת, פרפטום מובילה שכאלה, כבר למעלה מ-1,000 שנים אל העבר. אבל אף אחד מהם לא הצליח. הם לא הבינו מדוע הם לא מצליחים, אבל פעם אחרי פעם כל הממציאים נכשלו. הניסיון הראשון שמתועד בספרות לתכנן מכונת פרפטום מובילה הוא זה של אסטרונום הודי, עוד באזור שנת ה-1000 אחרי הספירה, וזה רק המתועד. היו בטח כאלה שהיו לפניו, רק לא רשמו את זה. אפילו נאונרדו דה וינצ'י ניסה לתכנן מכונה שכזו. אחרי שהוא בילה שבועיים ולא מעט ניסיונות תכנן מכונה שכזאת, הוא התייאש, והוא כתב ביומנו שאנשים שמנסים להמציא פרפטום מובילה רודפים אחרי חלום בלתי אפשרי, ממש כמו המחפשים אחרי החימרה. החימרה הייתה מפלצת מיתולוגית עם ראש של אריה, רגליים של העז, ואולי כל מיני תוספות כאלה ואחרות כמו שהיוונים אוהבים לעשות כל הזמן. אז הגלגל של אורפליוס נחשב כבלתי אפשרי. למרות זאת, הממשלה רצתה לגבות ממנו מיסים על ההמצאה. זה שזה בלתי אפשרי עדיין לא אומר שהמדינה לא יכולה לקחת על זה כסף. כדי לא לשלם את המס, אורפליוס היה מפרק את הגלגל שלו לפני שהיה עוזב את העיר, ואז בונה גלגל חדש כשהיה מתמקם בעיר אחרת. אבל בכל מקום שהוא הציג את הגלגל שלו, היו עדיין אנשים שלחלחו עליו שהוא רמאי ונוכל וכדומה, והיו שענים שאמרו שבטח יש איזשהו קפיץ בתוך הגלגל שהוא מסתיר. ובאמת, יום אחד הופיעה אחת מהמשרתות של אורפליוס בפני השלטונות, והודתה שהיא עזרה לו לרמות את כולם. היא, לטענתה, סובבה איזשהו קפיץ שהיה מחובר לגלגל מתחת לרצפה. אורפליוס כמובן טען שהמשרתת משקרת ומנסה רק לסחוט ממנו כספים. ובסופו של דבר, למען האמת, לא היו הוכחות לכאן או לכאן. זה הייתה המילה שלו נגד המילה שלה. אבל זה היה כמו האקדח המעשן שכולם חיפשו להוכיח שאורפליוס הוא רמאי. מאותו הרגע, הקריירה של הממציא דעכה, הרווחים מהמכונה פחתו. כשהוא הלך לעולמו כמה שנים לאחר מכן, אורפליוס היה עני למדי. וזה חבל, כי מי שהמציא מכונה שכזאת, מכונה שלא צריכה אנרגיה חיצונית כדי לעשות עבודה, יכול להיות עשיר גדול. אם יש מישהו שיצליח לתכנן מכונית שלא צריכה דלק, למשל, אני לא מדבר פה על בלי בנזין וכן אנרגיה חשמלית או סולארית, אני מדבר מכונית שלא צריכה אנרגיה בכלל, תחשבו כמה שהוא יהיה עשיר מכל המכוניות שימכור, אנשים יעמדו בתור לקנות את המכונית שלו. אורפליוס נפטר בלי שגילה לאף אחד את הסוד שמאחורי הגלגל שלו. עד היום, כמעט 300 שנה אחרי מותו, ישנם אנשים שמנסים עדיין לחפור ולנבור בספרים שהוא כתב כדי לנסות ולגלות את סוד פעולתה של ההמצאה שלו, בינתיים ללא הצלחה. הסיבה שרוב הציבור לא האמין לאורפליוס היא שרוב האנשים מבינים באמצעות השכל הישר שלהם שבחיים אין ארוחות חינם. הניסיון היומיומי שלנו מלמד אותנו שאין דבר כזה מכונית בלי דלק, ואפילו מכונית שעובדת על חשמל צריכה חשמל כדי לעבוד. אפילו הביטלס אמרו באחד מהשירים שלהם, In the end, the love you take is equal to the love you make. כי ככה זה בחיים, יש סימטריה שכזאת. בשביל לקבל משהו, צריך לתת משהו. ואפילו אם זה סוס שסוחב עגלה, מישהו צריך להכיל את הסוס. העיקרון הזה שאנחנו לומדים אותו כחלק מניסיון החיים שלנו, מכונה בשפה המדעית עיקרון שימור האנרגיה. אז עכשיו אנחנו נכנסים קצת לתחום שנקרא תרמודינמיקה, לא להיבהל. מדען בשם בולצמן חקר אותו לעומק, אבל התאבד בשנת 1906. המשיך אותו פול ארנפסט, והוא התאבד ב-1933. אז אולי בכל זאת ניגש לעניין הזה קצת בזהירות. בוא נבין קצת יותר טוב למה המדענים מתכוונים עם חוק שימור האנרגיה. אני אתן כאן דוגמה שמתבססת על דוגמה שנתן בזמנו ריצ'רד פיינמן, זוכה פרס הנובל, בהרצאה שהוא בעצמו נתן על חוק שימור האנרגיה. אם כבר לחכות אני אומר, אז רק את הטובים ביותר. נאמר ואתם יושבים במסעדה, נגיד מסעדה אותנטית מזרחית. בא בעל המסעדה ושואל מה אתם רוצים להזמין. אתם אומרים לו חומוס, צ'יפס, סלט. אתם אוכלים ובסוף הארוחה מגיע החשבון 50 שקלים. קיבלתם ממנו משהו, אתם חייבים להחזיר. זו הסימטריה. למחרת אתם מגיעים לאותה המסעדה, אותו שולחן, אותו תפריט. הכל אותו דבר בדיוק. אתם מזמינים חומוס, צ'יפ סלט, בעל המסעדה מביא את האוכל, אתם אוכלים ובסוף מגיע החשבון. אבל הפעם 45 שקלים. אתם מרוצים, נתתם פחות ממה שקיבלתם. האם נשברה הסימטריה לכאורה? האם יש ארוחות חינם? לא. בבדיקה מעמיקה יותר מסתבר שהטבח היה קצת רעב וקיבלתם קצת פחות צ'יפס מאתמול. אז בעל המסעדה הפחית את החשבון. לא הרווחתם שום דבר בסופו של דבר. למחרת אתם אוכלים שוב, הכל אותו דבר. הפעם החשבון יצא 55 שקלים. אולי נתתם יותר מאשר קיבלתם? לא. בבדיקה מסתבר שהמלצר בלבל את בעל המסעדה ובסך הכל חישוב החשבון היה טעות, זאת אומרת הניסוי לא היה מדויק אפשר לומר, הסימטריה בסופו של דבר נשמרה והכל חוזר על מקומו. למחרת אותו הדבר, חומוס, צ'יפ, סלט, חשבון 50 שקלים. אבל אז אתם בודקים בצלחת ורואים שבנוסף לאוכל הרגיל יש גם שניצל בצלחת. אתם בודקים את הכל טוב טוב טוב, אין טעויות, בעל המסעדה הוא בסדר, הטבח בסדר, אף אחד לא שם לכם את השניצל במכוון בצלחת. אז אולי יש ארוחות חינם. אבל אז אתם חושבים טוב טוב ונזכרים שהלכתם שנייה לשירותים באמצע הארוחה, ובשולחן לידכם היה איזשהו ילד שהיה לו שניצל בצלחת והוא לא רצה לאכול אותו למרות שאמא שלו נורא התעקשה. כשחזרתם מהשירותים כבר היה שניצל על הצלחת שלכם. אז אין לכם שום דרך להיות בטוחים ב-100% שהילד הוא זה ששם לכם את השניצל על הצלחת ושהשניצל הזה לא צץ פתאום מעצמו ככה סתם, אבל למען האמת מאוד מאוד סביר שהילד שם לכם את השניצל בצלחת. זה גם העיקרון של חוק שימור האנרגיה. ישנה פה איזושהי כמות של משהו שהוא בלתי מוגדר, איזושהי אנרגיה כלשהי, שנראה שהיא תמיד נשמרת, ותמיד צריך לתת אנרגיה כדי לקבל משהו בחזרה. גם אם לפעמים, כמו בדוגמה של המסעדה, נדמה שאנרגיה צצה פתאום מכלום, כמו שניצל על צלחת, זו, על סמך ניסיון העבר, תמיד שגיאה, או אי דיוק בניסוי, או כל תופעה אחרת לא מוכרת. האנרגיה בסופו של דבר נשמרת. המדענים הבינו את זה באופן אינטואטיבי עוד במאה ה-18, אבל לקח להם קצת זמן שתפסו שזה עיקרון בסיסי של הטבע. שזה חוק טבע שאומר שאנרגיה נשמרת בכל מצב ובכל מקום ושאין שום אפשרות כנראה לעקוף את החוק הראשון הזה. הראשון שעלה על הרעיון הזה היה דווקא רופא. היה זה יוליוס מייר שאיפשהו לקראת אמצע המאה ה-19 היה רופא בספינה, ספינת סוחר, שהפליגה באזורים הטרופיים של קו המשווה, ובהתאם לתפיסה הרפואית המקובלת אז, יוליוס היה עושה המון הקזות דם למלאכים בספינה. הקזת דם נחשבה אז טיפול מצוין כנגד כל מיני מחלות וכל מיני כאבים שונים. יוליוס ידע בתור רופא שהדם בגוף מכיל חמצן, ושהחמצן הזה הוא חלק מתהליך של שריפת המזון בגוף לאנרגיה, אותה אנרגיה שמחזיקה את הגוף בטמפרטורה קבועה. באירופה, יוליוס ידע מניסיונו שהדם מגיע לאיברים הוא בצבע אדום בהיר, משמע דם לפני האיברים בגוף הוא עשיר בחמצן, וכשהדם עוזב את האיברים בגוף צבעו הופך לכחלחל סגלגל. זאת מכיוון שכבר כשאדם עוזב את האיברים אין בו הרבה חמצן. החמצן, אפשר לומר, הלך לאיבוד בתהליך של המרת המזון לאנרגיה. כשיוליוס הקיז את דמו של אחד המלאכים בספינה, באזור קו המשווה, הוא שם לב להפתעתו שהדם נשאר פחות או יותר באותו הצבע, אדום בהיר, לכל אורך הדרך בגוף. לפני האיברים וגם אחריהם. הוא בדק את כל המלאכים, אצל כולם האדם התנהג אותו הדבר. יוליוס חשב על זה וזכה בתובנה חשובה מאוד. הדם נשאר באותו הצבע אדום בהיר כי הגוף לא צריך לנצל הרבה חמצן כדי להפיק בעזרתו אנרגיה רבה מאוכל. ולמה זה? כי חם בחוץ, יש הרבה שמש, בין זאת בניגוד לאירופה כמובן. הנקודה החשובה כאן היא שהאנרגיה מהשמש היא אותה האנרגיה במזון, רק בצורה אחרת. יש קשר בין הצורות השונות האלה של האנרגיה. כשיש יותר מהאנרגיה של השמש, הגוף צריך פחות מהאנרגיה מהמזון. אם לוקחים צעד אחורה ומסתכלים על כל התמונה במבט כולל, מבינים פתאום שלאנרגיה יש המון צורות. אנרגיה מהשמש ואנרגיה מהמזון, ואנרגיה של הקפיץ, ואנרגיה של התנועה, ואנרגיה של המגנט, ואנרגיה של החשמל. כולם למעשה זה אותו הדבר. האנרגיה לא הולכת לאיבוד, היא רק מחליפה תחפושת, מחליפה צורה מכל אחת מהצורות האפשריות של האנרגיה. אם אתה למשל משחרר קפיץ עם משקולת מחוברת אליו, האנרגיה שהייתה הצורה בקפיץ הדרוך הופכת לאנרגיה של תנועה, תנועת המשקולת. לצערו של יוליוס הוא היה רופא ולא פיזיקאי. הוא לא ידע להסביר את הרעיון הזה שהיה פורץ דרך בשפה הפיזיקלית. ולמען האמת גם הפיזיקאים קצת זיזלו בו, כי הוא לא היה אחד משלהם, אחד מהברנצ'ה. בקיצור, הרעיון שלו די ננטש ונשכח. יוליוס נכנס לדיכאון, התאשפז בבית חולים פסיכיאטרי לכמה שנים, חלפו עוד כמה שנים טובות עד שהקהילה המדעית הכירה בהישג שלו, והוא קיבל את הקרדיט הראוי, במקרה הזה זה גם סכום כספי, ותואר אבירות גרמני פון. זה התואר המקביל לסר באנגלית, ואז מאז קוראים לו יוליוס פון מייר. מי שניסח את חוק שימור האנרגיה באופן רשמי, אחרי שלמעשה גילה אותו מחדש אחרי יוליוס, היה הרמן הלמהולץ, בעצמו רופא כמו מייר, אבל גם פיזיקאי מצוין שידע להציג את רעיונותיו בשפה ובמונחים ששאר הפיזיקאים הצליחו להבין. הלמהולץ אמר, אנרגיה לא נוצרת יש מאין. זה החוק הראשון של התרמודינמיקה. אבל הוא לא היה יכול להוכיח את זה, כי אי אפשר להוכיח את זה. אנרגיה זה משהו מופשט, זה לא אמיתי. זה לא אוסף של חלקיקים שאפשר לספור אותם או לשים אותם בערימה או להסתכל עליהם במיקרוסקופ. זה איזשהו רעיון מתמטי מופשט. אז הלמהולץ אמר שחוק שימור האנרגיה נכון כי מכונה של תנועה מתמדת, פרפטום מובילה, כמו זו של אורפריוס וכל אותם אלפי ממציאים לפניו, היא בלתי אפשרית. אז כאן אתם מבינים את החשיבות של הפרפטום מובילה, ואת חשיבותה של ההשקעה של כל אותם אלפי ממציאים שניסו לעשות את הבלתי אפשרי. בגלל שהם ניסו בכל כך הרבה דרכים להמציא פרפטום מובילה ונכשלו, רק בגלל זה הלמהולץ יכל להרשות לעצמו לומר בכזה ביטחון שחוק שימור האנרגיה הוא עיקרון ברזל, אקסיומה של הטבע. בלי השגיאות והטעויות של הממציאים האלה, לא ניתן היה לקבוע שחוק שימור האנרגיה הוא נכון. אז עד כאן לפרק הזה של עושים היסטוריה, כאמור פרק שהוא בסופו של דבר חלק מהרצאה שנתתי במוזיאון המדע בירושלים, מוזיאון שהביקור בו מומלץ בחום. מה יהיה לנו בפרק הבא, חלק הבא של ההרצאה? אז בפרק הבא אני אמשיך לדבר על חשיבותה של השגיאה, על הכימיה, מה הקשר בין פיפי וזרחן, על שרלטנים ונוכלים ואיך אפשר לזהות אותם, על היתוך קר, והאיש שפספס את הירח ב-300,000 מיילים. כרגיל, אתר הבית שלנו החדש, אני אחזור על הכתובת www.ranlevi.blogspot.com, זמין בשבילכם לכל מיני תגובות, הערות ורעיונות, בכלל תגובות לי אישית מאוד מאוד חשובות, גם כדי לשמוע מכם מה אתם אוהבים ומה אפשר לשפר, וגם בכלל כאיזשהו פידבק לעבודה שאנחנו עושים פה בתוכנית הזאת. אני אשמח מאוד לקבל מכם המאזינים רעיונות לתוכניות הבאות, ואם יש לכם גם פודקאסטים או הרצאות טובות שנתקלתם בהם ברשת, שלחו אליי מייל, שלחו לי את הלינק, אני אשים את זה באתר, ושאר המאזינים גם כן יוכלו ליהנות מהדברים הטובים האלה. כתמיד הכתובת שלי במייל לתגובות ישירות היא ran.levi, ran.levi, @gmail.com. עד כאן, תוכניתנו להפעם, ואני מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!